HaShabbat, Parashat Ki Tavo, El Ha'aretz, וההפטרה, עדיין אנחנו בשבע דנחמתה, זאת ההפטרה השישית, אחת לפני הסוף, ואנחנו נקרא בישעיה פרק סמך. קום יורי כי בא עורך, כבוד אדוני עלי יתברך, הנה החושך יחסי ארץ, וערפל לאומים, ועלייך מזרח אדוני, ועודו עלייך יראה. והלכו גויים לעורך ומלכים לנוגע זוכך. שיסביב עינייך וראי כולם נקפצו בעולך, בנייך מרחוק יבואו, ונותייך עצר תאמנה. הנביא ישעיה אומר לישראל, הרי שהם לא רצו לקבל את הנחמות, הרי שאמר להם, אנוכי אנוכי הוא מלכיכם, עכשיו הוא אומר, הגיע הזמן של ישראל להיגאל, והאור מתגלה. על איזה אור מדבר הרבי ישעיה? כאן צריך להבין את זה. העולם כפי שהוא היום זה לא העולם שהקדוש ברוך הוא הכין בבריאת העולם, וגם שצריך לדעת, לא בשביל העולם הזה הנוכחי החומרי והגשמי הזה שאנחנו רואים אותו היום, זה העולם שהיה ראוי להיות לנו, וגם לא העולם כפי שהיה בזמן בית המקדש. ונבאר את זה. יש גמרא שהגמרא שואלת, מהיכן נברא האור? כל הגמרא שואלת, ממה הקדוש ברוך הוא ברא את האור? הרי הדבר הראשון שנברא בששת ימי בראשית, מי שפותח ספר בראשית מה הוא רואה? אנשים בראה אליהם לשונה ואת הארץ, וארץ הייתה תאו בבור, וחושך, הפני תאו, ורוח לא יוכל בני המים. הדבר הראשון, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. שואלת את הגמרא מאיפה נברא האור? שבה הגמרא, הקדוש ברוך הוא התעטף בטלית. ומהטלית הזאת, ברא את האור. שנאמר, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. מה פירוש התעטף בטלית? מה, הקדוש ברוך הוא חלילה זה עקוף, מוגבל, יש לו התעטפות, גם זה צריך הבנה. יש לזה הסברים, רק צריך למצוא אותם. יש, כדי להבין את זה, יש מעמד נוסף, רבותיי, וזה אני חוזר למה שפתחתי, שזה לא העולם הזה שאנחנו רואים היום. הגמרא אומרת, אור של ששת ימי בראשית היה רואה בו האדם מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, אתה יושב פה, אתה רואה מה קורה באוסטרליה. ולא רק מה קורה בקצה כדור הארץ, אני רוצה כאן לראות את השמיים, איפה המלאך גבריאל, מה הוא עושה, אני רואה. אני רוצה לראות את כיסא הכבוד, אני רואה. אני רוצה לראות את כל שרפי מעלה, גדודים, גדודים, מה שאנחנו קוראים בסידור ביום הכיפורים, שם, וכן הקדישת מלך, יראה, לובשים ומתאוששים, חשים ולא מחשים, כל השרפים, האופנים, חיות הקודש, אלפי אלפים, ריבי רבבות, איך מקדישים, איך מעליצים את השם, אפשר היה לראות. זה אם היה נשאר האור של ששת ימי בראשית, שכתוב בו, ויאמר אלוהים יהי אור. מה קרה? למה לא רואים? מה אומר את ההמשך? שהקדוש ברוך הוא צפה וראה שעתידים לבוא רשעים בעולם, והם השתמשו באור הזה, וחס ושלום השתמשו בו לרעה. אנחנו מבינים את זה פשט, כאילו לגנוב ולפרוץ כספות ולדעת מחשבות בני אדם ותחבולות, אבל לא רק זה, יפגעו גם באור העליון, שם ירסו את השם, כמו דור הפלגה שנתנו לעלות לבנות מגדל בשמיים להילחם בו, אז יבוא יש רשעים. וכתוב הפסוק, וימנע מרשעים אורם. זאת אומרת, בגלל שיש רשעים בעולם, אז הקדוש ברוך הוא יגביל את האור. האור הזה, וזה פירוש, עכשיו נחזור לשאלה השנייה ששאלתי, מה זה התעמק באור? זה פירושו הגביל את האור. לפני שהוא התעטף, היה אור מופשט, בלתי מוגבל, כמה שאתה רוצה אתה יכול לראות. זה תשוט ברקיע ותסתכל ותעמיק ותראה בתורה, באורות, בכל התחומים שאתה רוצה אתה יכול לדעת, זה בגלל שזה צדיקים. אבל ברגע שיש רשעים, יש מחשבות שליליות, אז הקדוש ברוך הוא עשה הקמדה, התעטף בתליתו, כמו שאם אדם מתעטף אתה לא רואה מה יש מאחורי התלית, הוא רוצה להחביא משהו, להסתיר משהו. גם כאן הקדוש ברוך הוא הסתיר את האור. שימו לב עכשיו, נשים לב עוד דבר רבותיי, אנחנו כעת נמצאים בעיצומם של ימי השמיטות, כבר חצי חודש כמעט עבר, ואנחנו נמצאים ערב ראש השנה ויום הכיפורים. המגמה בעשרת ימי תשובה תסתכלו שכל הזמן זה חוזר על עצמו, אנחנו מבקשים את הגאולה. קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרב לנו לעבודתך. כל הסליחות מתחילתם ועד סופם, תפילות של ימים נוראים, כל הזמן אנחנו מבקשים את הגאולה. ואנחנו לא מבינים מה זה גאולה. יש אנשים, וסליחה שאני אומר, רובם כך, חושב שגאולה צריך לחזור כמו בזמן שלמה המלך, או בזמן פקח בן רמליהו, או להבדיל היה זמן שהיה דון יוסף הנשיא. היו תקופות יפות בהיסטוריה של עם ישראל. ומה פירוש גאולה? יהיה לנו הרבה זהב והרבה כסף ובריאות, ויהיה לנו אוכל בשפע וחיים מאושרים, ויהיה שלום ויהיה מלחמות. חושבים שזה כל הגאולה, זה טעות, זה טעות. ואם נרצית, אם תרצו תבינו למה הגאולה מתעכבת בכל כך זה קשה, כי הגאולה העתידה היא גם רוחנית ובעיקר רוחנית. זאת אומרת, בגאולה העתידה אנחנו נזכה לראות דברים שלא ראו ישראל מעולם. מה שהיה במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא קרע את השמיים ואת שמי השמיים, מה שהיה בקריאת ים סוף שראתה שכחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. ויש לנו, אני לא אגזים אם אומר לכם, עשרות פסוקים בנביאים שמדברים על זה. אחד הפסוקים מדבר על זה שאנחנו עתידים לראות את הקדוש ברוך הוא בעיניים. כתוב, דעי אדוני שורונו לשמחת עולם הראשם, שסוף לשמחה יסיבו לשמחה בנה שיבון בהנחה. כתוב אחר, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון ועליו ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה אדוני קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. הגמרא אומרת שעתידים לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין, הרי הוא אש, גם לא אש, זה מעל האש. זאת אומרת, יהיו לנו עיניים אחרות, שכל שונה לגמרי, נטילות ותאבות בכלל לא לעניינים גשמיים, נתאבד דברים רוחניים, כמו שהרמב״ם עצמו, הרמב״ם כותב את זה בהלכות מלכים, בסוף ספרו היד החזקה, כותב שתיקה, כל הנביאים מתאבים לביאת המשיח, כל החכמים והתנאים בכל הדורות מדברים על הגאולה בתשובה כל כך נלהבת. אומר על מה? שנשלוט על האומות, שיהיה לנו דגל, שיהיה לנו טנקים, שיהיה לנו מטוסים, אנחנו יודעים היום שזה שטויות. שיהיה לנו כסף, גם זה שטויות. אומר, לא בגלל זה, בגלל שיהיה לנו לב רחב, שקט מיצר רע, ונפסיק לרוץ ולהתרוצץ, ולא נהיה לחוצים ומתוחים, ולא יהיה לנו שום שבר ושום דאגה ושום דבר, וכל המגמה שלנו תהיה לדעת את השם. זה מין תענוג שאי אפשר לתאר. מה המתים עושים כעת ברקיע? אתם יודעים מה הם עושים? מה זה שאנחנו מבקשים עליהם תמיד בהשכבה? שתהיה להם מנוחה נכונה? אתה יודע מה הם עושים? הם רואים את האור של השם מתברך. וכל יום, בכל דקה, הקדוש ברוך הוא מגלה להם אור יותר גדול. וזה מותח ומרתק. והם רוצים לראות עוד ועוד ועוד ואין סוף למדרגות שהם רואים. כי הקדוש ברוך הוא, האור שלו נקרא אור אין סוף. וזה עתיד לקרות בביאת המשיח. עכשיו נחזור ברשותכם לפסוק של ההפטרה. עכשיו זה מקבל משמעות אחרת. קומי אורי כבאורך. אומר הנביא ישעיה, אתם זוכרים את ספר בראשית? אתם זוכרים את הפסוק, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור? אתם זוכרים את המאמר שכתוב בגמרא, עותה אור כשמה? ישעיה כבר מדבר על זה שכבר יודע מה רבותינו אמרו ומה גילו, שעותה אור כשמה נוטה שמיים קניעה, שהקדוש ברוך הוא יגביל את האור של ששת ימי בראשית, היה אדם רואה מסוף העולם ועד סופו, ועכשיו לא. אומר, מגיע יום שגם בזמן משה רבנו זה לא היה. תארו לכם איזה יום גדול, זה יום הגאולה. תבינו מה זה. תבינו מה אדם צריך להתפלל בסליחות בימים הנוראים האלה, שלא שניפטר מהחיזבאללה ומהאיראנים, לא, זה דברים קטנים, זה גם לא כסף קטן, זה אבק לעומת המתנה היקרה שעתיד אתם צריכו לתת לנו, שאנחנו נהפוך להיות יותר מהמלאכים. מה שהמלאכים לא רואים היום אנחנו עתידים לראות אחר כך. זה הפסוק, קומי אורי, זה אותו אור, הקדוש ברוך הוא נותן הוראה לאור של ששת ימי בראשית, הגיע הזמן להתגלות. כשהאור הזה מתגלה, ממנה מתים כל המסוקים, כל המשחיתים עליו, ואז לא יהיה חושך. והראיה, יבוא אדם וישאל רגע מה קורה בלילות, אז אתה ברכת ברכת הלבנה. מה אומר אחר כך היה ברכת הלבנה? והיה אור הלבנה כאור החמה, זאת אומרת הלילה כמו יום. ואור החמה יהיה שבעתיים, רבותינו אמרו למה כתוב שבעתיים ולא אור החמה יהיה שבעה? שבעתיים שבע פעמים שבע פי 49 ממה שהוא היום. אז זה לא עיניים רגילות, זה לא גוף רגיל, אנחנו נראה אור אדיר. רק הנביא ממשיב את זה בפסוק של שבעתיים, כאילו יש הגבלה, אבל לא תהיה הגבלה. וכמובן מי שיותר צדיק, מי שיותר דבק בשם יתברך, יזכה לראות דברים יותר עצומים, יותר רוחניים מסוף העולם והצופו. וזה הנביא אומר, הקדוש הוא נותן הוראה, קומי אורי, כי בא אורך, הגיע היום שאני רוצה שהאור הזה יתגלה. וכלומר כבר אין בשם, כבר אין יצרה. אבל יש גם פסוק שאומר שמתגלה הקדוש ברוך הוא איפה? נביא ישעיה אומר, ולא ייכנף עוד מורך, ויהיו עיניך ועוד את מורך. מה זה ייכנף? למדנו את זה פעם. כנף לשון כנפיים. כנפיים הן מכסות על העוף, מגינות עליו. כנף זה לשון הסתרה. כרגע הקדוש ברוך הוא נסתר, לא רואים אותו. אפילו אסור להסתיר את שמו. אומרים את האותיות, אפילו את האותיות אסור לא אומר. אני אומר יוד כבקה, לא אומר ה. אסור להגיד את זה באותיות, חייב מיתה מי שמסתיר את שם הבעיה. חוץ מהכהן הגדול ביום הכיפורים שהיה מזכיר, שהיו שומעים את שם המפורש, נכבד הנורא יוצא מפי כהן גדול בקדושת טהורה, היו קוראים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז לעתיד לבוא דברים מזכירים את שם השם פתוח, רואים אותו גלוי, נהנים מאורו מזיבו בצורה שאי אפשר לתאר. הזוהר הקדוש כותב שכל העדן והתענוג של הנשמות בגן עדן זה לחזות, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. ואחר כתוב כי יצפנני בסוכו ויום רעה יסתירני בסתר אהלו בצוק דירו ממני. וזו רק דוגמה קטנה לזה, רבותיי. יש מי שקורא את האדרה רבה, יש בימים מסוימים שקוראים בראש השנה, לא אגיד מקור אדרה רבה, ידוע שהגאון רבי צדקה חוצב היה ראש הרבנים בבגדד לפני 200 שנה, יוצא יותר, שנת תף חד, משהו כזה, תף קוף, לא תף קוף זה היה, כן, 260 שנה. אז הייתה מגיפה בעלינו בבגדד, מתו הרבנים, הבית הדין, הדיינים, ואז הביאו דיין, רבנים היו, אבל מתמחה בתור דיין לא היה. צריך מישהו שיש לו פרקטיקה בדיינות, שכבר נגיד. אז הביאו את הגאון במצד המוצאת מחלה, הוא היה בגיל 40. הוא הגיע משם, והוא היה רב של בגדד. הוא ראה מנהג לא טוב שהיה שם, שלא הצליחו הרבנים בפנם למנוע אותו ולבטל אותו. יום ראש השנה, יום קדוש מאוד. יום דין, זה יום ראשון של השנה. היו אנשים, אוהבים להתפלל מוקדם, מה הם עושים? מתפלל בעניין, לא שחרית הרגילה באמת. מי תיקן שחרית? אברהם אבינו, הם מתפללים בעניין של תרח, קוראים לזה. יענו שעה לפני המת, הם עומדים עמידה. נגיד, למשל היום, זה בישיבות שש ורבע, אני רוצה, שעון קיץ. אז הם כבר היו מתחילים לתפילה ב-4 וב-5 ורבע, ואז לא היה שעון קיץ, תגיד 4 ורבע ככה עמידה. ב-7 מסיימים תפילה בראש השנה, ואומר חזן, יא חפיף, מה קדשו מספיק? מה אתה מושך קונייה? תגמור, אתה לא רב חורל. ואין לקצר, ומה הגאווה שלהם הייתה? שבוקר אחד השני, מתי גמרתם? לא משהו וחצי, ואנחנו משהו ועשרים. אנחנו לא ניצחנו אתכם. אומר, ואתה, אנחנו 7-12 דקות, החזן שלנו תיירה. אז הם גומרים להם, מה עושים? כן הביתה, אוכלים, שותים. ואז מה עושים כל היום? היו לשביל לוקחים טובה, ולוקחים ששפש, ודמקה, כל מיני משחקים. משחקים, משהו שנה. ולפעמים היו יושבים גם בבתי קפה של גויים. הגוי מכין שם הקפה, מותר לבשל ביום טוב, וכאן זה לגוי, לא משלם לו אחר כך. זה היה חילול השם. זה לא היה להם מנהג, אז העיראקים, פעם העמי הארץ שלהם, יש להם תמיד החכמים, צדיקים, אבל העמי הארץ שלהם, הוא יושבים בבתי קפה, מי שזוכר פעם, תערים מסוימות, בואו לא נזכיר שמות כעת, פרצה לשוברה. אז יושבים, מהאיש, מדברים, מספרים ומגלגלים ומפרשנים פרשנויות, מספרים, זה היה ביום ראש השנה. מה עשיתה? הלך, הוא התקין לו. הלך לבתי קפה. אמר להם, רבותיי, אתם רוצים שנה טובה? אני יודע את הצלות שיש לכל אחד, צלות שישלך, תקרא שזה תהילים. והוא תיקן להם ללמוד תהילים, ללמוד עזרה, עזרה רבה, עזרה זוטה. אז ביום הראשון הם לומדים כל ספר תהילים עם עזרה זוטה. ביום השני, זה תהילים עם עזרה רבה. למה תמיד? יום השני גומרים לפני היום הראשון. למה זה ככה? זה קבוע. כל בתי הכנסת ככה. אז ביום השני עזרה רבה קצת יותר ארוך. מה יש לעזרה בעזרה רבה? עזרה רבה זה בפרשת נשוא. רבנו הארי גילה שכל העזרה רבה כתב אותו, ידוע, אמר אותו בשמעון בר יוחאי, וכתב אותו תלמידו רבי אבא. היו לו 10 תלמידים לרבי שמעון, איתו 10, 9 תלמידים שלו, שהוא מונה אותם שם בעזרה, כמו רבי אבא, רבי אלעזר בנו, רבי חייא, רבי יוסף, רבי יסה, רבי חזקיה, רבי יוסף בר יעקב, רבי יצחק, היו 10 אחדים, ורבי יהודה איתם. והם, הוא היה רבי שמעון מגלה, גינה שם סודות שלא נקבעו מעולם. ביניהם הסוד של עשרת ימי תשובה, התשליך, שאנחנו עושים, מה זה התשליך? זה התשליך וכולי, היום עושים את זה. שם המוזכר, ושם יש כל האורות העצומים שיש ברקיע, והסודות של הזוהר מוזכרות שם בעזרה רבה. והוא, כשבילה רבי שמעון את הסודות, הוא אומר להם שם בפירוש בעזרה, שאני רואה פרוכת ברקיע, וכל אחד מהם היה דורש, כל אחד מכם שעומד, קום רבי חזקיה. והיה קם רבי חזקיה פתח ואמר, קום רבי חייה, קם רבי חייה פתח ואמר, כהד שהקם, איזה אורי המדבר, האור מביירי ברקיע. והיה לי שם פרוכת, איזה אור, ענק, אבל פרוכת זה, כמו תגיד, פרוכת על כל הרקיע, מין אורות מבהילים. והם שכחו מעצמם, במשך יום יומיים, ועד היום ידוע לנו המקום של ההדרה, מי שנוסע ממירון לצפת, בכביש, אז יש איזה שביל, 2-3 קילומטר לפני מירון, ימינה, שם השביל כתוב עליו שלט רבי דרפון, ושם כתוב מקום העדרה. כנסו בשביל הזה, אחרי קילומטר אחד, קצת פחות מקילומטר, 3-4 קילומטר, תראו שם כמו כיפות, בנו כיפות בסלעים עתיקים, על הסלעים האלה ישב רבי שמעון עם התלמידים שלו. רבנו הארי לפני 500 שנה, ככה הביא ספר עין הכמלת, לקח את תלמידיו, ואמר להם, פה ישב רבי יצחק, פה ישב רבי חייא, פה ישב רבי חזקיה, פה ישב רבי אבא, פה ישב רבי אלעזר, והושיב את התלמידים, אמר, אתה תשב פה, אתה תשב פה, אך אמר, פה ישב רבי שמעון, ואיפה שישב רבי שמעון, רבנו הארי ישב. ואז הבינו שהוא ניצוץ נשמתו. והוא גילה להם את הכל. ואז, כשסיימו, מה כתוב בסוף ההדרה? תראו בדף האחרון, תנא, 10 עלו, 7 נפקו. מה כתוב? רבי שמעון שהתחיל את ההדרה, יש אומרים שזה לקח יומיים, היו 10 פחדים. כשסיים את ההדרה, נשארו 7. מה כתוב שנשארו? נפטרו 3. שם כתוב, בחזקיה, רבי עשה ורבי יוסף ורבי יעקב, 3. רבי שמעון היה מצטער, אומר אולי חס ושלום שזה עבור, עד שראה את מיטותיהם, נשמותיהם פוחות באוויר, והם עולים לרקיע, ויצא בת קול ואמרה, אשריך רבי שמעון, שהתלמידים שלך זוכים לגן עדן גדול. אומר רבי מרי, מה הסוד? סוד שהם ראו בחיים את האורות למעלה. זה מרתק. לא שזה ריתק אותם, אז הנשמה, תדעו, אנחנו כל אחד מאיתנו, הנשמה שלו, זה ניצוץ של השכינה. והשכינה יש לה כוח כמו מגנט, היא מושכת. איך הפסוק אומר בשיר השירים? משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגיד אני שמחה בך, נזכיר אדודיך מיין ושרים מהירוך. אז התגלה האור של השכינה בעוצמה, והם הסתכלו למעלה ממדרגתם, והנשמות שלהם נשארו שם ונשארו. מבינים? השאר השבעה, כולל רבי שמעון, יכלו לעצור, ידעו את המדרגה וידעו לעצור דקה לפני המחסום. אבל הם לא שמו לב, או שמרוב שהיו מרותקים, נכנסו פנימה ונפטרו. ולשלושה. להבדיל, הרב מעבר יבוא כותב, למה אומרים שמה ישראל לא עליכם בשעת פטירת יהודי? כל אדם מישראל בשעת פטירתו מצווה להגיד שמה ישראל, מה הוא השם במקום דמו, הסגן אלוף שהלך בלבנון, הרב שלום, שני פטירתו, גם מורנו וגם השני עם הקלי, עם הרימון, משמע ישראל. המילה אחד, מה זה עושה המילה אחד? אומר הרב מעבר יבוא, והוא רבי אהרון דרכיה דמודנה, כתב ספר מעבר יבוא, תלמידו של הרמה המפעל. הוא כותב שבשעה פטירת אדם מישראל, איך הוא נפטר? כתוב בפסוק, כי לא יראה אני האדם בחי, אמרה דרשה, בחייו לא יכול לראות, אבל במותו רואה. איך רואה? השכינה מגלה לפעורה אליו, והנשמה נשאבת, היא לא רוצה ישר, רק היא רואה, היא יוצאת מהגוף. למה? תראו, כמו שהאדם רוצה לחיות, הנשמה גם אוהבת אותו. גם היא קשה עליה הפרידה, תדעו. לכן, לא טוב להתאבל על המת יותר ממה שצריך, כי גורמים גם לנשמה צער, כי גם היא מצטער. היא אוהבת את הגוף, כי היא התרגלה אליה. בפרט אם היה עושה מעשים טובים, אז היא זכתה לכל העולם הבא שלה על ידי הגוף. הוא הלך לבית הכנסת, הוא מניח תפילין, הוא מצדקה, הוא אמר תהילים, ממש מה ישראל, באמצעותו היא זכתה למה שהיא זכתה. אז היא עולה במדרגות עצומות, קשה להפרדה. אבל תשימו לב, הקדוש ברוך הוא עושה הכל בחוכמה. כמה שקשה לה, הוא יודע שקשה לה צדיק לצאת, אבל הוא מגלה לה את האור, ואז היא בורחת. כמו אצל משה רבנו, שבשעה פטירתו הוא לא רצה להיפטר, והנשמה של משה אומרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מיום שנכנסתי בגופו של משה לא ראיתי גוף טהור בעולם כגוף הזה. אין. ואף פעם לא יבוא לו פסול ולא ריח של זוהמה ולא איזה דבר שלילי. והיא אומרת, הנשמה של משה רבנו אומרת הקדוש ברוך הוא, אין מאדם הראשון, לא היה אדם בלי חטא ונקי כמו משה. תשאיר אותי בגופו של משה. עד שהגיע הזמן, מה אומר הקדוש ברוך הוא? נשמה, הגיע הזמן פטירתו של משה, צאי את אחרי. לא רצה לצאת, שם הקדוש ברוך הוא קיבלה את האור שלו ושם את פיו על פיו של משה, היא אוטומטית יצאה. ויתרה אפילו על הגוף של משה רבנו. אנחנו יכולים להבין את המושגים האלה, אבל תבינו. וזה הסוד, וזה הטעם, תדעו, שאסור להסתכל בפניו של מת, חוץ אם רוצים לזהות, אז לא עליכם. לכן מכסים לו את הפנים. למה? הוא ראה את השכינה, אז יש אור של השכינה על פניו. לכן מכסים. הרי זה אסור להשאיר פנים מגולות. למה? שהאור הזה לא יפה כעת שאחרים חיצונים יראו אותו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אצל גוי זה לא ככה. יש שם טומאה, אסור להסתכל. אפילו בחייו אסור להסתכל. אבל להבדיל אלפי הבדלות יהודי, אפילו היה לא טוב, חס ושלום, נפטר, חיפרו לו את העוונו, שכינה על הפנים שלו, וצריך לחסות. זה הטעם שאצלנו חסים. ואצל הגויים להבדיל אלף אלפי הבדלות, מנגישים אותו מתי רקמה, ומורים הוא הולך כאילו להיכנס לאיזה גיינם גדול, לא איזה חגיגה עצומה, מנגישים אותו, מקדים את פניו, ואם הוא פצוע עוזר, אז עושים לו דברים, שוחרים אותו, פעמים שמים מסכה. כאילו זה איזה... מראים אותו. ולכן אסור להסתכל בפני מת, לא זה ולא מזה, שנצילה. עכשיו זה, תבינו, זה האור של השכונה. מפה נבין שלעתיד לבוא, השמחה והשלווה שתהיה בביאת המשיח, אין מקום אלינו. גם מפה תבינו. אחרי הלאה אומר, אבא שלי מת, אני לא רואה אותו בחלום. ואחד לא עליכם, איבד את יקירו. אתה יודע באיזה עדן הוא נמצא, באיזה אורות הוא עסוק. מה הוא רואה שם, איפה הוא דבוק שם? לא, לא מעניין אותו העולם הגשמי, אז שופר את זה. הדברים בטלים שיש פה בעולם נכתה לאיזו משאיך אותם. וזה לעתיד לבוא, ייבטל המוות, ייבטל הצרות. אומר הנביא, קום יורי, כי בא אורך. כבוד אדוני עלי צרח. מה המשך? כי בני החושך יחסי ארץ וערף אל לאומים ועלי חזרח אדוני וכבודו עלי חירה. אומר, מה הבעיה? היום האור הזה אי אפשר להתגלות. האור הזה לא נמצא בעולם. למה? יש רשעים בעולם. אם השתמשו באור הזה, אוי ואבוי. אז מה אומרת? אסור אפילו ללמד תורה לגויים או לרשעים. אסור ללמד תורה. אבל לעתיד לבוא, עד רבה, יחושב את הסארץ, השם תאמר, אז מה יהיה? הגויים ישנם. אבל לעתיד לבוא ישארו גויים. כל אחד מאיתנו יש לו 2,800 עמדים. על כל ציצית, גם הוא ציצית, כל כנף, 700 עמדים. שנאמר, נזיקו 7 אנשים ואיש, כנף איש אחד. 7 אנשים זה אומות העולם, נפעמים נשים, לגבינו. אז שבע, הגמרא אומרת שבע כפול מהעשר, ועשר מהעשר, 700. על כל כנף 700, 2,800 עבדים, גויים. שבט אומר, אז יהיה גויים, מה יהיה עם הגויים? אומר, לא, הם לא יזכו לראות את האור. לכן אמר, קנה החושך יחסי ארץ. זה זכו, שם להם איזה מרבד, איזה פגות, שיחסה אותם. בערפל, לאומים, כדי שהם לא יזכו לראות האור, כמו שהיה בזמן... מתן תורה, תראו במתן תורה מה כתוב שם, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, ויקרא אליו השם אמר כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, והוא אומר לו ויתן לי כמלכת כהנים וגוי קדוש אל הדברים ולדבר לבני ישראל. מה היה שם? במתן תורה הקדוש ברוך הוא מביא את כל עם ישראל, מעמיד אותם למרגלות הר סיני, קורא עליהם את השמיים ואת כל השבעה רקעים ומגלה להם את כיסא הכבוד. אולם לא אותו אור שאנחנו עתידים לראות, עתיד לבוא זה משהו מדהים. וגילה להם את כיסא הכבוד וראה להם שהוא אחד ושמו אחד, ואז הם ראו שבאמת הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. ראו את זה במוחש ובהוכחה. אז הוא אומר, אין הוכחה בריאת העולם על ידי השם, היום יום אחד יכול להופיח, אבל במתן תורה הייתה הוכחה, והנשמות שלנו ראו וידעו. ולכן כל יהודי מאמין, סימן שהוא היה שם וראה, והוא יודע שזה ככה. לכן הוא מאמין. ואז זאת אומרת, הוא הראה להם את הכל. אבל יראו, עכשיו כל הגויים גם כן יראו, מה עכשיו כזאת שבטחו? תקח, הוריד את הערפל שלו מלמעלה, והקיף את כל עם ישראל מסביב ועד השמיים, כדי שאומות העולם לא יכולו לראות, גם אם ישאחו איזה מזלת או איזה דגה, איזה דגן, לא יכול לראות. אז היה ערפל חוצץ, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים מעבר מהערפל הזה. הוא בא, ניגש, ואז קורא לו הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא פותח את השמיים ומראה את זה לישראל. גם לעתיד לבוא יהיה אותו דבר כמו במצרים, לא נלך רחוק, בואו נחזור לקחת למצרים, כל השכנים שלנו, מדרום. מה היה שם במכת חושך, מכת דם? לא היה מכת דם, לישראל היה מים, ולמצרי היה דם. היה בא ישראל לוקח, המצרי רוצה לקחת מהישראל מים, תפך לו לדם. אותו כערה, אומר, בוא נשתה לצלחת מרק שלך. הוא לוקח כף, זה מרק, מרק עדשים, מרק עגבניות, מרק אני יודע מה, והרוע המצרי לא עליכם, אני רוצה להגיד לכם מה היה שם, איזה מנה, דם, הכל דם, עד שנתנו כסף, והיה מזה התעשו ישראל. היה חושך לישראל, וכל בני ישראל היה אור ראשותם, וישראל כולה חושך, שלושת ימים, לא קמו איש מתחתיו, ולא איש מתחתיו, ולא קמו איש מתחתיו, שלושת ימים. כך יהיה העתיד דבו. להם הם לא יכלו לראות את האור, אבל לנו האור כן יתגלה. זה שלא נהיה מוטרדים, אז הנביא אומר לנו את הכל, תראו, מסדר את זה בפסוקים, תעשו בפנינו. עכשיו בשבת, שנקרא את ההפטרה, נבין אותה. אז אני חוזר, קומי אורי קיבל, כבוד אדון היה עלייך זרה, וכן אומר עלייך, אנחנו נקרא משהו נקבה, כי השכינה איתנו. הוא אומר, ואם תפחד, מה יהיה עם האומות, בגלל האומות, אני לא אראה, אומר, לא, תפחד. כדי החושב, יחסי ארץ, וערפל, תאומים, ועלייך יזרח אדוני, כבודו, עלייך יראה, עליהם לא, אבל עם ישראל יהיה האור, ויתגלה האור, ואז לא תחששו ולא תפחזו שום דבר ומשום עניין, ולא יקרה שום דבר שאינו טוב בישראל. אגב ההמשך, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע ירחף. מה פירוש? גם זה קשור לפסוק הקודם, ששלמה המלך כתוב ויחכם שלמה מכל האדם, והפסוק מעיד עליו שלפניו לא היה כמו ואחריו לא יקר. אין חכם בעולם כמו משה שלמה. בתורה אין ידען כמו משה. פנאתי לבוא כשמשיח בא בשבוע של סעודה, והמתים קמים, ואתה יודע, המתים רעדים, יש עד מת בו אחד כבר שנה, שחד בו אחד 50 שנה, יש מתים 500 שנה לא, ויש 5,000 שנים. אז הוא עושה סעודה, סעודת הלוויתן, קשור הבר, והם יושבים ואוכלים. ומה יהיה באותה סעודה? כל המתים, ואנחנו כולנו מוזמנים שם, יושבים ואוכלים, ורואים את הקדוש ברוך הוא מולנו. ואז באותה סעודה, אדם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כל הצדיקים. משה רבנו עומד ודורש דברי תורה שלא שמעת באוזן מהעולם. באותה סעודה. בסעודת הלוויתן. אחר כך שלמה המלך עומד ואומר דברי חוכמה שאף פעם לא שמע שום אדם בעולם. הוא לא שלמה בן כמה נפטר, אתם יודעים? 52. הוא מלך בן 12 שנה, חכם ונבון בן 12, כמו איש בן 70, סתר צלול וחוכמה עצומה. 40 שנה מלך, בן 52 מלך לעולמו. הוא יקום, יגיד דברי חוכמה, שלמה המלך. דוד המלך לוקח כינור 10 מצרים. למה? תראו, הללויה. הללויה אלו קודשו, אלו רגע עמדו. אלו מגבורותיו, אלו קרוב גופו. אלו תקע שופר, אלו בנו לכינור. אלו בתוכו מחול, אלו בנו מעוגב. אלו הללו הוא צלצל לשם, הללו הוא צלצל לתמוע. כמה הללו הוא היה? 10. כל הנשמה, תהדד, נה, הללו. אומר רבנו הרי טוב, רבנו יוסף חיים עליו השלום שהיום על תפילתו, אומר טוב שאדם שאומר את זה יספוק את זה בעצמם, ככה יתברכו מעשי אדם. הללויה, הללויה בקודשו, הלו בקיעם, הלו בגבורותיו, הלו קרוב איתו, הלו בתקע שופר, הלו בנו לפינו, הלו בתוך המחול, הלו במין מעוגר, הלו בצלצל שמה, הללו בצלצל תמוע. כל הנשמת הללויה, גם אחרי בקת הלבנה שאומר את זה, גם כל יום תשתדל האדם למנות אותם באצבעותם, הם 10. ובזה יתברכו מעשי אדם. מה כותב עובד לסופים בראש. אז זה לעתיד לבוא. ולמה יש 10 הלוויות? מה אומרת 10 מיני ניגון מוזכר בתהילים? מכתם לדוד. מה זה מכתם? זה סוג נגינה. שמו מכתם. זה לא שהיום חושבים שזה פולקו, איזה שירה או איזה אחד בצפון תל אביב שותה וודקה ומקשקש דיר, שם את זה בעיתון, ואחר כך הוא נהיה בועלים, מצהיר הצהרות, חבר של הערבים נהיה, יושב איתם. זה היום אנחנו בקדמות, מה לעשות? אין לו, תן להם לך, אתם אוכלים, שותים, יבוא היום, הקדוש ברוך הוא ייתן זכר לצדיקים, מה פחים? מכתם זה סוג אחד. נגינות זה סוג שני של כלי. שיר גם סוג שלישי של כלי. מזמור זה גם כלי, נגינה. לנצח זה גם כן סוג של ניגון של שמו לנצח. כיום גנבו תמידים עשו לי שאני עושה עם האצבעות וידיים מגרש את השדים ככה אומרים זה לנצח, עושה עם הידיים, שם איזה פפיון ואני עם הידיים, תביא קוף גם יעשה תביא קוף, זה לא מזכיר האום יכול להיות גם עושה איזה מקל כולם עושה טוב. אז זה לא זה, זה מנצח, זה סוג ניגון. וכך תראו בתהילים יש 10 מיני ניגונים, שמו כתב את ספר התהילים לפי זה. ומה זה? זה רק חשוב לרקיע, תראו כל זה לרקיע הבא. הרחידה הרב השלום כותב יש 7 תורה שלנו כמו המנורה, 7 קדים, 7 קדים ו7 חוכמות, 7 מיני חוכמות כמו חוכמת החשבון, חוכמת התשבורת. חשבון זה פירושו מתמטיקה, זה גאון במתמטיקה. תשבורת זה הערכה. אני מסתכל על הבניין הזה, מסתכל עליו, מצלם אותו בעיניים, כבר יודע כמה מטרים יש באורך, כמה מטרים ברוחב, כמה אבן אני צריך בשביל לבנות את זה, כמה קונסטרוקציה, חשמל, רצפות, הערכה מדויקת. זה תשבורת. הוא רואה הר, הוא אומר כך וכך מיליון קוב חול יש בהר הזה. זה חוכמה, זה חוכמה. לדעת יער, הוא רואה יער, הוא אומר לך את הגודל של היער, מספר העצים המדויק שיש ביער, זה נקרא חוכמת התשבורת. אך יש חוכמת הניגון, זה מוזיקה. מוזיקה זה חוכמה עצומה, לדעת תבין את הסולמות והאוקטבות, לדעת שאתם כל מיני חוקים, זה הכל. יש רקיע מיוחד בשמיים שנשם זה בא. כן, תראה דוגמה, אומר הרמה ברבוק, התינוק, שרים לו אם הוא בוכה עצבני, אמא שרה לו שיר ארץ, נכון? והוא נרגע לפעמים, הוא שומע קול מסוים, הוא צורח, הוא שומע קול, אפילו שמישהו מדבר מה זה? למה הוא נרגע ממוזיקה? הוא אומר מפני שהנשמות לפני בועם לעולם נהנות שם מנגינה, וזה המזון שלהם. שאתה שר לו, הוא לא מזמן, הוא עוד חדש פה, הוא לא מזמן היה שם, אז הוא נזכר מהשירים וזה מגיע אותו. ולא כל דבר יש לו סיפה. אתה כותב הרם מעבר יבוא בסקרו מעבר יבוא. קיצור, אז זה חוכמת הניגון, ויש חוכמת האלקות, זה מטורת הכוונה, או מה שאמרנו, איזה מלאכים יש ברקיע, כמה מדריגות, כמה רקיעים יש, מה יש בכל רקיע ורקיע, וכמה חלונות בכל רקיע ורקיע, ומי המלאכים הממונים עליהם ומשמם, וכמה היכלות שם, ועוד כמה, וכמה גודל של כל אחד, וכמה סוג יש. יש דוגמה, הזוהר הקדוש, כמו שאל אותי אחד, הוא רוצה להיות סופר, למד את ההלכות ככה ככה, ואתה מה אתה עושה? הוא חצי, עוד לא יודע אתה משוכן ערוך, הוא רבע שומר מצוות נקרא. הלכתי לו זוהר, וזוהר אומר סופר שכותב את המזוזה, התפילין או הספר תורה, כמה צריך להיות זהיר. אומר עוד א', הוא אומר לשמור מיוחד, עוד א', יש לה להיות למעלה, להיות למטה, בבת באמצע. איך עושים א', יוד למעלה, יוד למטה, בבת באמצע. אומר היוד הזאת שלמעלה, כך אומר רבי שמעון, יש לה קוץ, מתי לבדק? קוץ קטן. הקוץ הזה, אומר רבי שמעון, תלויים בו, שם עשה מספר, עשתם בחשבון, 14,050,000 עולמות. רק בקוץ היוד של הארץ. הוא אומר צבע חשוב כמה בעיות של האלף עצמו, כמה בעל, אחר כך בתחתון של האלף בקוץ שלו, ושם תלויים כל השמיים שאתה רואה והארץ בכיסא הכבוד, כל הסרפים, החיות והאופנים. ואם חס ושלום הסופר חיסר את זה, כאילו החריק עולמו, או הדביק את הקוץ היות לאלף, זה פסול, אז החריק עולמו. כמה זה חמור, לא פשוט. כאן אמר לו במהיר, מה אמנות שלך? אמר לו, לבלג אני, לבלג זה סופר. אמר לו, בני ובזהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים היא, שאם נמצאת מייתר אות אחת או מחסיר אות אחת, נמצאת מחריב את העולם כולו. כמה זה חמור, אדם שיזהר שקודם תפילית, מזוזות, מאיזה מקור הוא קודם, אם זה נבדק, זה הוגר, ועל ידי מי, אם זה איש של השמיים, לא דבר פשוט. זה הסוד של העניין. אז עכשיו נחזור למה שדיברנו. זה הייתם מה יש באותיות, מה יש בעולמות, מה יש ב... אז אמר והלכו גויים, נחזור לשלמה המלך. אז דיברנו על הסעודה, היינו באמצע הסעודה, דוד המלך עם כינור, 10 מטרים. אני שאלתי, כנרים? אמרו לי, לא ייתכן בעולם מישהו שיכול לנגן יותר מ7 מטרים. אי אפשר להתבלבל. שכינו רגיל זה 5, 6, אין אפילו 7. ולדוד המלך הכינור שלו 10 מטרים. יש בספר עמק המלך, תלמידו של הערים לפני 450 שנה, הוא כותב, מתחת המחילות של הר הבית יש שם, הוא הביא ברייתא דרבי פנחס, יש שם מתחת המחילות של הר הבית אוצרות, הכל מחכה רק שהמשיח בא, יש נהר יוצא מתחת המחילות. אתם זוכרים פעם בכותל היה איזה מים ירד ואמרו עשמי זה רעש, שזה היה סימן של, זה סימן של הגאונה, וכתוב שיצאו, והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים ירושלים, למעיין יצא מירושלים, לשם הים. ומאיפה? זה מגיחון שחזקיהו המלך סתם בזמן שסנחריב צר על ירושלים, שכל ספר מלכים, אז ירושלים הייתה שותה ממי גיחון. מעיין זורם בשפע. אבל אומרת, איך היה יוצא מגיחון? היה יוצא כמין שני קרני חגבים. והיית פעם חגב? לא קרניים, דקות מאוד, כמו קורי הקריש. זה היה יוצא מבית קודש הקודשים, והולך ומתפסט, נהיה כמו שני נחלים. הולך ומתרחב. מתחיל רוחני דק מאוד. והולך מתרחב, נהיה מים. זה סתם אותו חזקיהו המלך. לעתיד הרוק שיבוא המשיח, זה יפתח. זה אחד הסימנים של המשיח. ואז והיה ויבואו יצומיים חיים ירושלים. יוצא נחל גדול מאוד. חניקה איזה בסוכות, והצלה של סוכות טובה עלינו לטובה. בעזרת השם, ואין בבית המקדש. אז שם היה כתוב שעתיד להיות נחל, נהר גדול של מים, והם יוצא החוצה. ואז שמה הוא מגלה במערה, אומר הרב עמק המלך, זאת נפתלי הרץ קראו לו, הוא אומר, יוצא משם חליפות של הדביים, יש שם 40,000 חליפות, כחול לבן, זה הדביים, הכהנים לבן, שידעו, זה כהן, זה לבן, ויש שם הכל מוכן, 5,000 כינורות, יאנו עכשיו לבוא את המקדש, מהר בבוקר, מקריבים קורבן התמיד. אבל מה זה קורבן התמיד? לוקחים כבש, שחטים אותו וזהו? לא! צריך להגיד שיר של יום. איזה יום? ואנחנו מרוב זה נשכח איזה יום, כמו שנשמח. אז יבוא משה רבנו ויגיד, מה קרה לכם? היום יום חמישי. אז הוא אומר, הלוויים עובדים, זה 40,000 לוויים, כולם עם חליפות, ויש להם, צריכים כינורות. אז יש 5,000 כינורות. 5,000 נבדים, 5,000 מצלתיים, יש כל מיני כלים, שיצא לשמה, שיצא לתנועה, 10 מיני כלים. יושבים ומנגנים יחד, מי ששומע אותם, אין לו יצרה, כל המחלות הולכות, כל הדאגות אין, אין חיזבאללה, אין איראנים, אין פיגועים, אין צרות, אין ייסורים, אין מלחמות, אין קנאה ואין שנאה ואין תחרות. כמו מלאכים אנחנו נהפך להיות. והם מנגנים את הניגון של המנצח הלגיטי שנעשה. אז הנה הם רואים את זה, איפה? הרנינו, עד שהוא יגיד הרנינו, אני השעה 10 בבוקר. עד שהוא יגמור כבר איזה. ואנחנו יושבים, מרותקים ושומעים את הכל. זה בבית המקדש, מנגנים הלוויים. ואז שמחה גדולה, זה יהיה לעתיד לבוא. אז דוד המלך יראו כינור, בסעודה, אני חוזר עוד פעם, 10 מטרים מנגן שם. עשרה נימים יש. ואז כל אחד מאיתם מהאבות עושה איזה שמחה, אחר כך ולולך על הקידוש, מי עושה ברכת המזון? דוד המלך, נשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. תערוך את השולחן, נגד שובריי, נשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אז תהיה שמחה כתובה, זה העתיד הזאת. זה שאומר כעת, שלמה המלך אומר דברי חוכמה, אז לחזור לשלמה. שאלו רבותינו, מעשה הרמב"ן שאל את השאלה הזאת, הרמב"ן רבנו משה בן נחמני, למה שלמה המלך התעסק בחוכמות חיצוניות, זאת אומרת לכאורה שנקראות כאילו מקצועות חול. לא היה דבר חוכמה בעולם, זאת אומרת לא היה איזה פרופסור, איזה מדען, איזה ממציא שיכל להתמודד עם שלמה המלך. והייתה שאלה שהציגו לשלמה שהוא לא ענה לה. הוא היה יודע שיחת חופות, היה לו נשר שהיה נוסע איתו כל יום לסוף העולם, וזה היה כל כדור הארץ הוא חלש. שלמה המלך היה חכם עצום. אז הרמב"ן שואל, למה שלמה התעסק בחוכמות האלה? לכאוב הזה ביטול תורה. עכשיו יבוא חכם ויקרא ספרי פילוסופיה, גיאומטריה, חשבון וכדומה. לא, מה אתה עושה? ללמד תורה. ובתורה יש הכל. יש אפילו רפואה בתוך התורה. אתם יודעים שמזוהר, בהדרה רבה, אני קודם הזכרתי לכם, בהדרה רבה הוא מתאר מה יש במוח האדם. איך הגולגולת בדויה. שיש אור פנימי של הגולגולת, זה קרום הפנימי. ואחריו יש קרום חיצון. ויש אווירה, קרומד האווירה, ואווירה דחייה. ואחר כך המוח עצמו, ממה הוא עשוי, כמה תאים, איך הם מחולקים, איפה נמצא מוח הזיכרון. ותראו, יש ספר יצירה, יש עליו עשרות מפרשים. אחד המפרשים הגאון מווילנה בסופו, הוא מתאר חלקים של המוח של האדם, מה יש בחלק הימני, מה יש בחלק השמאלי, מה יש בגזע המוח, מה יש בחלק האמצעי, איפה נמצא הזיכרון, איפה נמצאות אוצרות הידע, איפה נמצא המקב. יש אחד שהוא הולך ללמוד מהר והוא זוכר הרבה, אבל הוא לא מעמיק, ויש הפוך, הוא זוכר פחות אבל הוא מעמיק יותר. זה מראה על איזה חלקים במוח שאצלו מפותחים יותר. איפה נמצאים העיניים במוח תלויים הראייה, איפה תאי השמיעה, איפה כל הרגשות, כאבים ממה בא, גילויים, נטיות של אדם, ממה בא כעס, איזה חלק במוח הוא מפעיל. הכל יש בזוהר הקדוש, הכל. רק צריך חוכמה להבין ולהעמיק בזה. אז הוא שואל הרמב"ן, אז למה שלמה המלך למד רפואה ולמד זה רחבן על הזמן בחרם, תבוא תלמד תורה. אז הוא אומר פשוט מה, תבוא מלכים, היו כל מלכי אומות העולם באים אליו, אלף מלכים היה, הוא נסע הרי אלף נשים, כולם בנות של מלכים. אז כל אחד ששתן את ביתו בא אליו והיה מתנצח איתו, אז הוא יגיד לו, כתוב בזוהר, אמנם הוא לא היה זוהר, הוא יודע זוהר, כתוב במשנה, כתוב בתורה, מה הוא יגלה להם תורה, אלה יודעים תורה, אלה הם מוח כרוב, מי שאוכל לטעות ונחשים לארוחת ערב ונמלים לארוחת בוקר וכל ללמוד תורה, שעושה ללמוד תורה, אז הוא למד חוכמות חיצוניות להתמודד איתם במה שהם יודעים. אסטרולוגיה, אסטרונומיה, הכל, היה יודע שלמה המלך כל המהלכים, כל העניינים, אז הוא רצה להתמודד איתם במגרש שלהם, לא בתורה שלנו הקדושה. זה שהיה עם שלמה, ככה מתרץ הרמב"ן עליו השלום. שומר, ואז אחד השתעשע איתם, אומר לעתיד כל אומות העולם יבואו, הרי אנחנו אחרי שבאמת האור של השם יתברך, תאר לך שיבוא. זה שמעתי שבוע הבא הוא מתכונן לבוא, טוני בלר מדאווינג 10, אתם מכירים אותו? זה ראש ממשלת בריטניה. הוא יבוא ויגיד, בוא תנסה, מה אתה לומד, תלמד אותי קצת חוכמה, קצת תורה, כי כבר המשיח יבוא, אז אנחנו רואים את האור של השם יתברך. אז איזה דברים שנגלה, אתה יכול לראות בן אדם, לראות מה יש לו במוח, מה הוא חושב, איך זורם אדם במוח, איך החמצן, איך הכל, מה יש לו בכליות, מה יש לו בבטן, מה יש לו במעיים, הכל אתה יודע. אז הוא יבוא, ישאל אותך שאלות, ישאל אותך דבר, ירצה לדעת. אז הוא אומר, כמו שהיה בזמן שלמה, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגע זרחך, אמרת להם את התורה הקדושה. אבל אנחנו נתרגם להם את החיצוניות, את הפקדים החיצוניים שיש בתורה, כדי שהם יראו את גודל מעלת התורה ומעלת עם ישראל. למה? ברוך רואים ואורך, ומלכים זה לא גם מלכים. הרי זה מה אומר הנביא? שאי, סביב עינייך וראי, כולם נקבצו בעולם. אומר הנביא כך, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו בעולם. מה? ידעתי לבוא כל היהודים בכל העולם. לא ישראל יהודית, אבל הם עם אור כזה מתגלה. אין יהודי בקצה העולם, הרי אלו הולכים להודו, לחפש את האור, נכון? אז כבר אין הודו, אין גואה, אין נפל, אין הרי ההימלאיה. יבואו לכאן, להר המוריה, יעלו שם, ירושלים מגדלים, 3,000 מגדלים בירושלים. מה, עזריאלי? זה ננס שבננסים לעומת המגדל. כל מגדל 12 קילומטר גובה. כל מגדל. והנביא צועק ואומר, מאלה כעב תעופנה. הם מעיפים את העננים וחיונים אל ארובותיהם. איך ייכנסו למגדלים? דרך הארובות, דרך החלונות, כנפיים. אז זה יהיה ירושלים, ככה עתידה להיבנות. אז הוא אומר, יבואו כל היהודים, כל העולם יבואו לראות. אז הוא אומר, שאי סביב עינייך וראי, כולם יתפצו בעולך. ומה זה כולם יתפצו? מה זה סביב עינייך? ושימו לב רגע אחת כדאי רבותיי, המילה סביב. מה זה המילה סביב? יש מאמר אחד, אני עובר רגע אחת משוכם בסוגיה במסכת סנהדרין, כדי אנחנו נבין את הפסוק הזה בעזרת השם. אתם יודעים שהייתה תקופה לא טובה אחרי ששלמה המלך נפטר, וכבר כתוב ששלמה ראה ברוח קודשו במספר קהלת שאחר מותו רחבעם בנו מולך רק על שני שבטים שהם יהודה ובנימין, ועשרה שבטים נקרא את הממלכה, וירבעם בן נבט מורד והוא מולך עליו. שלמה מלבד לא היה אדם פשוט, זה אדם גדול מאוד בתורה, היה דורש בכל פסוק ובכל הלכה ובכל אות 103 פירושים. והרבה, איזה אוצר ידיעות. מדהים, מדהים, מדהים. ואת כל זה למה? הוא היה אמור להיות משיח בן יוסף, כי הוא מזרע יוסף הצדיק. ורחבעם זה משיח בן דוד, אבל הוא משתגע. חוץ מכבודו. נשא בו לוח שטות. גאווה. והוא קרא את הממלכה, הוא טען שהוא יותר גדול מרחבעם. הוא באמת היה גדול מאוד בתורה, אבל אחד לא מערער על זה, אבל אתם אומרים, יש לו קבלות, כתוב מסכת סנהדרין, היה איש ענק, והיה גדול גם ליראת שמיים, אחר כך תתפקיד. בסוף הוא ירד לישראל לעבוד עבודה זרה. למה? כי הוא אמר, מה יהיה, הנה עוד מעט מגיע אחר כך פסח, וכל היהודים יעלו לירושלים, גם אני צריך לעלות לירושלים, וישבו בבית המקדש, ובית המקדש בנה שלמה, לפני 40 שנה סך הכל. קדש מאיר. ושם מושבים כיסא למלך. מי יושב על הכיסא? מזרע דוד. איך כתוב הפסוק? תראו לתהילים. ושם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, שאלו אבייך. אז אני צריך לעמוד. ורחבעם יושב. יגידו, זה מלך וזה עבד. מה, אני עבד שלו? אני לא עולה לירושלים. אז אם אני לא עולה לירושלים, מה שווה כל העם עולה? הוא שם מחסומים, אמר, מה עולים לירושלים? ועשה עגלים, אמר, כל העם לירושלים, אתם רוצים את המקדש? אתם רוצים רפואה? אתם רוצים בריאות? אתם רוצים פרנסה? רוצים דולרים? רוצים זה? הכל יש. הלך, עשה שני עגלי זהב, שם אותם אחד בדן ואחד בבאר שבע, אמר, מי שיבוא בחג לעגלים, יביא מתנה, יקבל כל טוב. עבודה זרה. זה כוח של טומאה. ואנשים התרשמו מזה. שלם. הכוח הרע. עשרה שבטים הפכו הרי רובה ונדה. קדוש ברוך הוא אמר איזה קורא לו? קורא לו, פנים על פנים, מדבר איתו כשהוא בחיים. הוא אומר, הוא זכר. אומר לו, חזור בך. רובה ונבד, בוא תחזור בתשובה. ויהיה לך חלק העולם הבא. הוא כתוב במשנה שאין לך חלק העולם הבא. והמלכים שאין להם חלק העולם הבא. שם מלכים. אחאב, וגם ירובעם בן נבט, לא יודע איך היבוא הרבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. מה יש יותר מזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כעת הרי אתה חוזר בתשובה, אני אביא את המשיח, תהיה תחיית הביתים, עושים קבלת פנים בגן עדן, ויש תהלוכה. מה יש בראש תהלוכה? אתה רואה איזו תהלוכה מדהימה זו. נוסחו מטייל, צועד, על איזה שטיח, להבדיל, כאילו, ואתה ובן ישי, אתה ובן המלך, אנחנו הולכים יחד בגן עדן. הוא שאל שאלה אחת, ובאום נפל. הוא שאל מי בראש? אני לפני בן ישי, או בן ישי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. הוא מספר אחת, אתה מספר שתיים. הוא אומר, אני לא רוצה. אם היה אומר כן, היה נגמר הכל, היה גלות. והיה חורבן בית המקדש, לא שום בעיה. עכשיו, מה זה בראש? מה פירוש בראש? יש ביור שאוריתן אייבשיץ מבאר, דבר מדהים. הוא אומר, אם אדם הולך בדרכי השם, והולך בתום, ביושר, אז השכינה הולכת לפניו. כלומר, פסוק, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. הוא הולך ברחוב, אתה רואה כולם אוהבים אותו. הוא בא, נפתחים לו הדלתות. מה קרה? ולא הוא. לפני שאתה נכנסת בשנייה, השכינה נכנסה איתך. הקדוש ברוך הוא מעצמו הולך לפניך. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. תפילין. למה? והיה כתוב מלכם וירך מלכם לפניהם ועצרותיהם ורשם. למה אנחנו צריכים לא להוריד את התפילין רק אחרי הספר תורה? ספר תורה זה כמו הקדוש ברוך הוא נמצא המלך, אז יש לי כתר על הראש והמלך לפנינו. ואם אני רוצה לחלוץ את התפילין, אסור לפני ספר תורה. צריך ללכת איזה פינה שלא רואים משם את ספר תורה ולהוציא את התפילין. אם אדם ממהר או יש לו סיבה מסוימת, אסור לפני ספר תורה. לכן אם יש רב גדול, אסור לפניו להוציא את התפילין. צריך אדם לצאת להיזהר. אני אדם צריך את הכנסת ושם תמיד חכם גדול, או הרב שלו, לפניו אסור לי לחלוץ את התפילין. אז לא אני הולך להסתתר באיזה מקום, או עם הטלית אני אכסה על כל הראש, ומוציא את זה מתחת הטלית בצניעות. זה נקרא, אתה רותם, והיה מלכם לפניהם, ואיך מלכם לפניהם, ואתה רותם לרשם. בראשם. עכשיו, כשאדם הולך בתום, אמרנו, השכינה לפניו. אבל אם חס ושלום, שאתם עשים בו טובים, כדוכל, אוכל לא קשה. כל בלי ברכה. דבר בבית הכנסת, אז הוא כביכול הוא לוקח את השכינה וזורק אחרי הגב. זה פירוש הפסוק ואותי השלחת אחרי גביך. אומר הקדוש ברוך הוא אותי זה רק לאחרונה. אז זה הבעיה. עכשיו כשהוא אמר לי בראש, הוא רצה לדעת האם השכינה הולכת לפניו או אחריו. ומה פירוש לפניו או אחריו? נחזור רגע לבריאת העולם. שימו לב דבר מדהים, כשאדם הראשון נברא, זה יודע כל נברא, הוא ואשתו, זכר ונקבה, הגמרא אומרת, דו פרצופים נבראו. מה פירוש? לא היה מצב של פנים. תראו בתהילים, הוא אומר, אחור וקדם צרתני, ואתה שתרק כפיך. זאת אומרת, לא היה לאדם פנים וגם. הכל היה פנים. הצד השני שלו זה הבזוק. וכולו היה קדימה. זאת אומרת, אתה יכול לראות מכל הכיוונים. לא יש היום תדעת ממדים, ודעמה יש כל מיני מוצאות, זה הכל זיופים של הזיופים של הנחש הקדמוני, תדעו לה כל המצאות, לא סתם. כי פעם אדם היה רואה מכל הצדדים, כמו שהנשמה של האדם, תראו אלה שחוו פעם מוות קליני, אז הם מתארים שהם ראו מכל הכיוונים, שלא שייך רואים דרך העיניים. כל, הוא רואה מהרגליים, הוא רואה מהאצבעות, הוא רואה מאחור, הוא רואה מכל הכיוונים הוא רואה. כי האור מקיף מכל הצדדים. זה כמו הנר, אם אתה מדליק נר, אז האש שייך להגיד שיש לה קדימה ואחורה? לא, מכל הכיוונים. זה כדור אש, שמאיר מכל הצדדים, גם הנשמה. אז כך כשנברא האדם הראשון, הוא נברא פנים מכל הצדדים. אחר כך הוא חטא, אז נהיה כבר פנים וגב לכל המציאות הזאת. עכשיו נוצר מצב שאפשר חס ושלום על ידי חטאים להשליך את השכינה אחורה. וזו הייתה השאלה של ירובעם בן נבט. מה הוא שאל? הוא שאל מי בראש? אמר לו הקדוש ברוך הוא בן ישי בראש, זאת אומרת השכינה לפני בן ישי, ואני אבוא אחריך. אמר לו אני לא רוצה. הוא לא רוצה. ואז אומר כעת הנביא, אל תדאג, צאי סבי בעיני חורי, כולם יתברצו באורך, תעתיד לבוא, תהיה השכינה תראה לכל הצדדים, ואז נראה את הקדוש ברוך הוא מקדימה וגם מאחורה, נוכל לראות גם מאחורה. כמו שאומר הבן אדם, העיניים שלך אחורה, זה אמור מי שהולך הפוך. אבל כאן אתה באמת, אנחנו נראה מכל הצדדים, זה שאומר שאי סביב עיניי קוראי, כולם נפלצו בעולם. ומה ההמשך? בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך עצת תאמנה. מה זה בנותייך עצת תאמנה? עצת אמרו שבנים ובנות לא עומדים ביחד. זה לא כבוד, צריך בנים לבד, בנות לבד. בכתב ספר חסידים, צריך להיזהר, אומרים בתהילים, אומרים את זה כל בוקר בתפילה. זקנים עם נערים, בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים. כשאמר זקנים, אמר עם. כשאמר בחורים, לא אמר עם בתולות. בחורים וגם בתולות. אסור שבנים ובנות יהיו מעורבים יחד. בנים לבד ובנות לבד. אז זה לפי הפשט. אבל מה זה בנותייך עצת תאמנה? למה בנותייך עצת תאמנה? יש בגמרא, במסכת ברכות, הגמרא שואלת, ידוע שגן עדן זוכים אליו רבותיי רק מי שעוסק בתורה. שלא, אי אפשר להיכנס לגן עדן כל אחד. וגם לזוהר ויקר כדור פירוש, כמה כסף שידם כן צדקה. עולם הוא לא. אבל הוא תורה לא למד, לא אמר איזה פרק תהילים או משנה או איזה דבר, לא נכנס לגן עדן העליון, הוא לא נכנס. יש לו גן עדן לפי מדרגתו, גן עדן תחתום. אבל למעלה, זה לא נכנס. יש שני גן עדן, אומר הזוהר. גן עדן של הנפשות וגן עדן של הנשמות. גן עדן של הנפשות זה מהמעשים הטובים שאדם עושה. אני אקפילים, שם מזוזה, נתן צדקה, מפני צבא תקום, בנה בתי כנסת, בנה ישיבות, הכל. אבל צריך גם תורה. לכן מצווה גדולה, האם בן אדם נמצא ביום שבת באיזה מקום, יש אנשים שלא באים לבית הכנסת כל הזמן, תגיד את זה בבית תורה. באים שזה השכרה. והאדם נמצא שם, באים אנשים שלא שמעו תורה ממהם, נגיד את זה דברי תורה. אתה מזכה אותם, שבתחיית הביתים הם יקומו, שיזכו גם לעולם הבא, של הנשמות, שזה גם תורה. ושם הגמרא שואלת, מסכת ברכות, אישה תורה בלימוד תורה. זאת אומרת, אם היא לומדת, יש לה שכר, אבל לא כמו האיש. והגמרא שואלת, הנה נשה במה היא זכיין? במה הן זוכות לעולם הבא? זה פירוש הפסוק, אשת חיל מי ימצא, מרחוק מילים מכתב. זה לשון קבע, אבל לשון שאלה. אשת חיל, יש כמה פירושים על הפסוק. אשת חיל מי ימצא? מי ימצא אשת חיל בגן עדן? למה? כי מרחוק מילים מכתב. מילים זה התורה. היא לא יכולה ללמוד תורה, ואסור ללמוד תורה. היא לומדת רק תנך, היא לומדת פרקי אבות, היא לומדת ספרי מוסר, ספרי הלכות ששייכות לה. אבל תורה לא. אז במה הם זכות? בשבעה הגמרא, והתנויה ביניינו והמתורי גבריינו. כלומר שהם מגדלות את הילדים בלימוד תורה, ושומרות עליהם שיברכו, שיתפללו, שיקראו קריאת שמע, שולחים אותם לבית הספר, שולחים את הבנות, שולחים את הבנים, מגדלים אותם, ואחרי זה מסייעות לגברים ללכת לבית הכנסת. הוא אומר לו, לך להתפלל, לך ללמוד תורה. אז יש לה שותפות בתורה שאתה לומד. והיא מחכה לך, או מכינה לך ארוחה, או דואגת לצורכי הבית, כלכלה, כביסה, ניקיון, כל מיני, כל דבר שהאישה עושה. בזה היא הופכת להיות שותפה לעסק התורה שהאיש עוסק, ובזה יש לה חלק בגלל זה. לכן כתוב, אחר כך קמו בניה וישבוה, ועלה ועלה, שקר החן, ועבל היופי, אישה יראת המועד, תתעלה, תנו לה, מתרי ידיה, ולא בשביל מה זה. עכשיו זה הפשט, אבל יש פה סוד רבותי. סוד הוא, אני נשא במי זכיין, האישה, אם נתבונן, היא נתבקחה מהצנע. לכן הגמרא מזהירה שאדם צריך להיות עם סבלנות וטקטיקה, הרבה. איך אומרים היום, כאילו, אין היפנים המציאו את זה, אבל זה הפרנציה. את תהיה צודק, תהיה חכם. זה בתורה. והגמרא אומרת, תדע, תמיד עם האישה, תהיה קצת. תוותר. תראית, מדרגה אחת. לא לגמרי, אבל למה? האישה נבראה מעצם. אתה נבראת מהעפר. ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. עפר אפשר לעשות ממנו צורות שונות. גם אם הוא מתקלקל או נשבר, אני תוחן אותו, קוטש אותו, יוצר ממנו כלי חדש. אבל עצם, חסר רח, נשבר ענק, לא יכול לעשות כלום, מה נעשה, תדביק, זה נשבר, אי אפשר ללחוץ. תורה אגב אומרת, למה אישה קולה נאה, ערב, וגבר קולו לא ערב. אומר גמרא כך, כלי מעצם, תקשקש למה אתן קול, איזה צליל אתה שומע. כך כלי מאדמה, אתה עושה הו. לא, זה שומע כלום, זה נהיה הד, קשה, זה מהפר. אז הקול של הגבר תמיד הוא קול בס, זה לפעמים צורם. אבל של האישה הוא יותר צלול. למה? כי במקור היא נבראה מהעצם. מה אמרה הגמרא לומר? הצלע. מה זה הצלע? יש לה עוטלים מאחורה. היא הייתה מהצד השני. אז זה השאלה, אני נשא, לא לכאורה האישה נבראה מהגב של הגבר. אני נשא במאי זכיין, הלא היא נבראה מהצלע, אז אם הפעם עוסק בתורה, מה יש לה היא ואיך היא יכולה לנצח את יצרה? זה אמר שכשהיא עוזרת לבעלה, אז היא לא צלע, היא חלק מהגוף ממש, כאילו נדבקו יחד. כתוב יחד ידובקו ורוח לא יעבור ביניהם. אז היא לא, אז גם היא לא נקראת אחורה, כי אתה קדימה וגם היא קדימה. לא נתכוון כעת מפלגות שזה קדימה. קדימה, הכוונה יענו הולך ישר. אז גם אתה וגם היא פנים, זה לא נקרא אתה פנים והיא אחורה. למה? כי היא מסייעת לך בדרך של התורה. היא איתך, רק מה צריך לדעת בתקטיקה בחוכמה, לא בקיצוניות ולא בפנאטיות, לעבוד תמיד בחוכמה לאט לאט, ואז הכל מסתדר. עכשיו מובן, הנה שבמה זכן הוא שאל בתחילה, לא האישה היא הצד האחורה של האיש. הוא אומר, לא, אם היא מסייעת לבעל ללמוד תורה, ואם את הילדים שולחת ללמוד, אז היא דבוקה איתו, כדי שהיא מהצלע הופכת להיות חלק ממנו. זה שהוא מבטיח לנו הנביא שלעתיד דבוא לא יהיו כבר חילוקי דעות, כולם יסכימו בכל. בנייך מרחוק יבואו, גם אלה שהם רחוקים והיום לא שומרים מצוות ולא שומרים שבת יבואו. ובנותייך, גם הבנות, הצד תאמנה יבואו מהצד וידבקו בגוף, וכל אחד ימצא גם את הבן זוג שלו. לא יהיה מצב של הפרדה, לא יהיה מצב שאדם סובל איסורים עד שהוא מוצא איזה בת זוג, או שהוא מוצא אותה אז היא נוגדת לו והיא רבה איתו והיא מתפקחת איתו. לא יהיה כבר איתו. ואז אומר, אז תראי לנהר חד ורחב לברך. מה זה אז תראי לנהר? שם כתוב אצל דניאל, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עימי לא ראו, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם. מה שאלה מי לאנשים? שיבה חנניה, מישאל ועזריה. לראות הם לא ראו את המראה שנראה דניאל, אבל פחד היה להם. נדעתי דברו, שמתאמר שאנחנו נראה את כל המראה הזה, אז אם כן נפחד, אומר לא, יהיה פחד של השם, אבל מנהר לבדוק, יהיה לנו שמחה, יהיה לנו אור, והכל ילך על הצד הטוב ביותר, כמו שצריך. אף אומר שפעת גמלים תחסך, בכלי מדיין ועפה, כולם משבע יבואו, זהב ולבונה יישאו, ותהילות אדוני יבשרו. והנה ההמשך הפסוק שהזכרנו, מאלה כאב תעופנה וכיונים אל הרובותיהם. נביא פה, נדבר על הנבואה שתתגשם בזמן שיבוא המשיח. מה שפעת גמלים תחסך? מה אומרת הגמלנים? גמלנים זה אלה שמובילים גמלים. רובם כשרים. למה? הם רואים ניסים ונפלאות. הגמל קוראים לו ספינת המדבר. יכול לפעמים להתקיים חודש במדבר בלי לשתות. והגמל יש לו תחושות, הוא יודע לנבא, אין כמוהו. תראה כמה ראש קטן יש לו, לפעול המוח שלו, מוח של בת יענה, אבל יש לו חיישנים אדירים, יודע את הכיוונים, יודע אם יש סכנות מרחוק, הוא מריח ויודע אם יש איזה חיות רעות או נחשים או עריות מרחוק, ועוד אם יש איזה סופה, אפילו שהיא במרחק 100 קילומטר, הוא רובץ. ואתה לא יכול להזיז אותו משם. הוא יודע והוא חש, לאמץ לחכות עד שסופת החול עוברת, ואז הוא יודע אם יש אחריה גן נוסף, הוא ממשיך לחכות. לא עזור לך. אז הגמלנים, הם רואים את כל הנפלאות, כמו יונאים, הגמלה אומר, גם הם רואים נפלאותיו במצולה, הם ראו מעשה השם, נפלאותיו במצולה. אז לעתיד לבוא, אמנם הם קרובים לנזק, אבל הם עיניהם תמיד אל השמיים. אז אומר, שפעת גמלים תחסך, למה לעתיד לבוא כולם יהיו כשרים והגונים. כולם משבע יבואו, שבע זה איפה שהייתה מלכת שבע, כמו שכתוב, אנחנו נקרא את זה בראש השנה, והיה ביום ההוא יתקע משופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור, ואדוני עליהם יראה, יצא כפרת חיצו, והלך בסערות תימן, וכי יהיה לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יתגלה, ואז יופיע לנקום את נקמת ישראל, ואז זה אומר כולם משבע יבואו, ומכוש ומכל הארצות, איפה שהם, מה שעשו לישראל, כמו אצל איוב, תיפול שבע ותיקחם. כולם משבע יבואו. ואז עתידים כל היהודים לבוא, מכל הארצות. הוא ממשיך, כל צון כדר, עיקר צולח, אלה נביות, ישרתונך. ומה הוא אומר אחר כך, בואו נדלג לקראת הסוף. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, הנה כל מה שדיברנו בהתחלה. זאת אומרת, לא נצטרך לשמש שיהיה אור. ונוגע ירח לא יאיר לך, והיה לך אדוני באור עולם, ולא היך לתפארתך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלה את האור שלו, הוא חוזר לפסוק הראשון, ואז יש לנו אור עצום מאוד, ויבוא עוד שימשך ולחף ויאסף, כי אדוני יהיה לך באור עולם, ושלמו ימי הבדך. זאת אומרת, גם מתים לא ימותו. כי פטירת האדם נמשלת להציפת השמש. שהשמש, כמו שהשלמה אומר בקהלת, שעד אשר יבוא ימי הרעם, ושזכור את דוריך וימי בחורותיך, עד אשר לא תחסך השמש והירח והכוכבים. זה המקום של האדם. טוב, המוח לא עובד כמו שצריך, העיניים לא רואות לא בכם כמו שצריך. אז זה נקרא אסיפה. לעתיד לבוא, לא יודעים. ומה יהיה אז? ועמך כולם צדיקים, לעולם ישו ארץ. שואל הזוהר, אפשר שכולם צדיקים? מה אין? כולם צדיקים? אין איזה משהו... זה אומר, אבל כולם עושים ברית מילה, מלאים את בניהם, זכות זה ישו בתשובה כולם. למה יש לכל אחד חותם ברית קודש של הקדוש קודם? אז לעולם ישו ארץ, ומי שיש לו ברית, זוכה לארץ ישראל. נצר מתי מעשה עדי ליפר. מה זה נצר? כמו שהיה מדען נוטע לתיעה לפעמים, והטרקטור הרס לו את הכל. מה הוא עשה? פיקח, לקח חתיכת מהעץ, ענף קטן דק, שם אותו בכיס. אחר כך הולך במקום אחר, נוטע אותו שם ונובד ויוצא לי שם עצים, ומהעץ הזה נולדים עוד עצים. ככה היהודי, היהודי הנודד, הוא קטן כזה קטן, אתה רואה אותו, אין בו מצוות, אין בו אור, אבל הנצר מצעי אומר את אנוש לבוא, אני נטע אותו במקום טוב, שים אותו בסביבה טובה בחברה מוצלחת, ואז מעשה ידה להתפאר. מה יהיה? הקטון יהיה לאלף. מזה הקטון, האות א' היא האות במספר הכי קטן. אחד. מה לא, היא תהיה אלף. איך זה יהיה אלף? אומר הרמה פשוט, קח את א' ב' 22 אותיות. כל אחד יש לו את הגימטריה שלו. הגעת, הגימטריה הכי גבוהה האחרונה זה ת', נכון כמה זה? 400. אבל קחת אותיות הסופיות, מה נצטרך? תוסיף אותה על ה-400. אמין, תיקח לפי הסדר, כמין הפית, כף תהיה 500. אחרי 400 תבוא כף סופית, 500. אחר כך תבוא המם סופית, והיא תהיה 600. אחר כך יהיה נון סופית, 700. καμένα πέτς. Πες ο φίλτς μου να με ο τσάδις ο φίλτς άνω. Εφώ ερέφα αλεφτιέ. Δεν μ' αγκάλ σε γούμο πάνω. Ζα κατόν γελα ερέφ. Βατσαίρ δε γόι αρτσούμ. Ανή αδουνάι ביתה חישנה ירועה אלינו וישמח לפנו ובניד ומתנשן וכתבתנו במהרה וימינו ואמן כן להרצון שיגו לשנים רבות, חיימות וטובות, סיבה וחתימה טובה.